מתפרצת, פודקאסט כדורסל אנשים של אתר ספסל.
שלום לכולם, מתפרצת, תוכנית 16 של הפודקאסט שלנו, אנחנו בשנה חדשה, תשפ"ב, שנה טובה, עונה חדשה בפתח, 21-22, אנחנו גם באולפן חדש, אצל אור אליעז עדיין ופרוקאסט, אבל במשכנם החדש, בבן גוריון 24 ברמת גן, בבית ליגב, וגם, ואולי ובעיקר, צוות חדש. אז איתי היום, בתוכנית הראשונה, שבעצם מנקה את השולחן, ממרקת חטאים, פותחת שנה, עם מי שהגיע לבדוק עם הנעים החברים בעיניו, אולי יצטרף אלינו גם באופן קבוע לצוות, אם יהיה לנו לכבוד, מאמן מאותר, חבר יקר, שלום עדני דגן.
שלום, שלום.
התוכנית תעלה לאפליקציות בעוד מספר ימים, אבל בזמן שאנחנו מקליטים כאן, אתה בעצם חוגג היום יום הולדת, אז מזל טוב.
תודה, תודה, באמת הגיע הזמן להגיע לגיל 59.
לא רואים עליך יום מעל 30, אבל...
אני יודע. זה מהראש הכל.
מה נאחל לך?
שלא יהיה יותר גרוע. שנהיה בריאים ושתעבור הקורונה, ושנתחיל עונה יפה ומעניינת. ונהיה מה לראות, כי זה קצת חסר. ו... זהו, בריאות הכי חשוב.
לגמרי, באמת מאז הקורונה אתה בחוץ, כאילו העונה שלך סיימה את הקורונה, הקורונה סיימה את העונה, העונה סיימה את הקורונה, ומאז, איך נראים החיים?
החיים נראים נפלאים האמת. חשבתי שאני אתגעגע יותר, אין געגועים, זה לא סימן טוב, זה די עצוב. אבל כנראה שהגיע הזמן להסתכל מהצד.
מה עושים בחיים כשאין כדורסל? איך זה נראה?
עושים... תראה, התובנות הראשונות שהיו לי זה שאני כבר בן 59, יש לי נכדים, ולהשקיע בנכדים עדיף על להשקיע בשחקניות של הורים. עצוב, אך שמח.
כן, זה לא משהו שאפשר היה לשלב, זה משהו ש...
אפשר לשלב, צריך לרצות. היה לי שנים אחרונות בכדורסל שפחות נהניתי. התובנות שהגעתי אליהן היו די אכזריות בהסתכלות שלי. ו... וואלה, חשבתי שאני אתגעגע. אני פחות מתגעגע, אני בגלל שאני פה ואולי אני אמשיך להיות פה, אז אני אחזור אולי לראות כדורסל נשים.
כל שנה שעברה לא ראית בכלל?
קשה מאוד לצפייה, ראיתי אולי 10 דקות במצטבר. לא ענה, לא נהניתי, לא אהבתי מה שאני רואה. אהבתי דבר אחד, אהבתי את רועי לזר שלקח דאבל. כל היתר מזכיר לי דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם, זה פוליטיקה. זה לא נראה לי טוב, וזה לא משהו שבא לי לעשות אותו.
אוקיי, טוב, הפוליטיקה בטח איכשהו נגיע בהמשך, כי תמיד מגיעים לשם בסוף, אבל... זה לא חדש שלקחת הפסקה, במהלך הקריירה שלך, היו לך הפסקות או קאטים, לא רק מכדורסל נשים, אלא מכדורסל בכלל, ותמיד חזרת, ההפסקה הזאת היא הפסקה שהכי הוציאה אותך מהענף, או שזה מזכיר לך הפסקות אחרות שאחריהן חזרת?
תראה, ההפסקה הכי ארוכה הייתה לי של 6 שנים בערך, של 6 עונות, אבל לא, היה לי תיכון קריית שרת אז, שזה לא פרישה מוחלטת, עשיתי דברים במקביל. תראה, אף פעם לא אומרים לעולם לא.
אבל בתחושה, כאילו, זה הכי מנותק שהיה לך מהענף?
זה ודאי. הכי מנותק שהיה. כן, אני, תראה, אני יצאתי די חבול ופצוע, ואני...
ממה?
לא, היה לי שנים אחרונות לא פשוטות. היו שנים אחרונות ש... אם לא הייתי אני, הייתי התפטר.
אוקיי.
אבל אני לא התפטרתי אף פעם, ואני לא מהמתפטרים, ואני... לעתים הרגשתי קצת שאני כמו מחזיק את קרנות המזבח, מאידך אני לא מוכן הייתי לוותר על דברים, על עקרונות, ויכול להיות שטעיתי.
בוא ננסה לפתוח את זה, איזה עקרונות, על מה לא, מה...
קודם כל אני לא, אני חושב שמאמן לא צריך להתפטר.
אוקיי.
קודם כל זה מתחיל פה.
איפה היה הקושי? אוקיי, היית בקבוצות שהן לא מהחלק העליון, תראה, בוא. אבל זה לא משהו שהפריע לך, אתה לא מאמן שהולך...
תראה.
לאיפה שקל.
בנקודה מסוימת הייתה איזו מחשבה, להגיע לבני יהודה, ולסגור את המעגל, שם התחלתי את כדורסל הנשים שלי, לסגור את המעגל, ובזה אולי לסיים את הפרק הזה בחיי. השנה הייתה הזאת, היא הייתה כל כך קשה, כל כך מתסכלת, שהייתי חייב איזשהו... אמרתי, אני לא מוכן לפרוש מהכדורסל עם הטעם המריר הזה, כי זה היה שנה שסבלתי בה מאוד. וכדורסל עושים מהאהבה, אבל אני סבלתי, זה היה שנה מאוד קשה. ואמרתי, אני לא יכול ללכת הביתה עם כזאת תחושה. שנה הראשונה ברעננה הייתה הרבה יותר נעימה, עם אכזבות גם כן. והשנה השנייה, יכול להיות שהייתה טעות בכלל שנשארתי, החזירה את זה שהבנתי ש... זה לא האנשים שאני רוצה להיות בחברתם.
אז כשאתה אומר אנשים, אתה מדבר וגם שבלת, אתה מדבר על הנהלות ועל פוליטיקה, כמו שאמרת קודם.
אני מדבר על הנהלות ופוליטיקה, ואני מדבר... היום זה כבר לא אותו כדורסל שהיה פעם.
וזאת השאלה, כי נכון, אולי זה לא אותו כדורסל, ותכף מי כמוך יוכל לעשות... את ההשוואות האלה, אבל בעצם התחושה הייתה באותן שנים, אפילו, אתה יודע מה, אם נלך לרמת השרון, אבל עוד יותר בשנתיים האחרונות, שאתה כבר בן אדם באמת שהשיג את הכל, והלכת דווקא לאתגרים או לקבוצות שהורכבו משחקנות העתיד, מהשחקנות היותר צעירות, אם בבני יהודה זאת הייתה קבוצה, ושוב, בדרך כלל זה תקציבי, אבל היה שם את שיר לוי ואת הלב, או את, שאימנת ברענן את ליאור גרזון, את מי דיין, את קסטן, היה להראות, בעצם שחקנות צעירות, ואמרנו אולי עדני פה עכשיו עושה את המהלך של מצד אחד לסגור מעגל, מצד שני להמציא את עצמו מחדש ולגדל עוד דור של שחקניות.
תראה.
כי הנהלות, שבלת
הרבה
קבוצות, זה לא שהנהלות אחרות היו יותר טובות בקבוצות צמרת.
תראה, בבני יהודה, הסבל הגדול היה הנהלה. אין מה לעשות. זה הביא אותי לתובנות שהגלגל פה מסתובב, וזה רק עניין של זמן עד שעוד פעם זה יחזור. לדוגמה, בבני יהודה, אם היו מחליפים זרה אחת בזמן שאני ביקשתי ולא הסכימו, זה משנה את כל העונה. אבל איך אמר לי, התייעצתי עם עצמי והחלטתי שאנחנו לא רוצים. שנה אחרי זה, דרך אגב, שנה לאחר מכן, הם החליפו איזה 8 זרות ולא עשו אף ניצחון כל העונה. בבני יהודה, אפילו סקויה הולמס, שעשתה אחרי זה עוד שנתיים נפלאות פה בליגה, הייתה קבועה ואומללה, ואפילו ממנה לא נהניתי, והבאתי אותה כי היא שחקנית שכיפית. זה היה פשוט סיוט מאלף ועטף, עם דברים ש... ופגשתי הנהלות, ופגשתי קשיים, ונלחמתי מלחמות. פה זה היה פשוט קיר בטון בלתי עביר, עם חוסר אנושיות, שזה א' ב' לטעמי בספורט, וכל מיני דברים שהיממו אותי מחדש, פעם אחר פעם. וזה דברים שהיה לי קשה מאוד איתם. תראה, גם השחקניות של היום זה לא השחקניות שהיו פעם. אתה יודע, הייתי במפגש לפני חודש, היה מפגש של שחקניות אליצור חולון, נכון. דורותיהם. מענת דרייגו ואורלי גרוסמן ולימור מזרחי וטלי קליין ומיכל גושן. ואתה רואה את ההתייחסות של השחקניות. ועוד פעם, עם כל הכבוד לכל השמות שאמרת פה, הן לא מדגדקות את קצה הציפורן של ענת דרייגור בטח, גם של אורלי גרוסמן, מבחינת האהבה לכדורסל והתשוקה לכדורסל, הן גם לא מגיעות לטלי קליין. והערכה, הכבוד, ואני לא בן אדם שרוכש, רוצה שיכבדו אותו כל הזמן, אני חושב שכבוד זה משהו שאתה רוכש, זה לא אותם שחקניות, זה ב... היו לי אכזבות קשות, קשות מאוד מהצעירות, זה הייתה המטרה בעצם, לקדם שחקניות צעירות. אמרת מאי דיין, אני חושב שמאי דיין עשתה קפיצה אצלי ברעננה מטורפת, וזנחה את זה בכלל בלי להסס. הלכה לקבוצה אחרת, ליאור גרזון, עשתה עונה ראשונה בליגת על עם 33 דקות בממוצע, ופתאום התברר לי, כי שמעתי מה, לא היה אפילו את ההגינות הבסיסית, שהיא במסע ומתן עם כל הקבוצות, אבל בסך הכל מי שנתן לה את, את הגושפנקה, את הבמה, זה מכבי רעננה. דרך עדני דגן. אבל מכבי רעננה לא הייתה בכלל קנדידט בשבילה. אפילו לא חשבו, לא התייעצו. אתה יודע, יש שחקניות שאני איתם בקשר עד היום, שאימנתי אותם לפני 20 שנה, והם התייעצות איתי על דברים אחרים, לא רק על כדורסל. פה, אפילו על כדורסל, שבאמת, עם כל הכבוד, מה ששכחתי, לא יודע אם הם עוד ילמדו, אפילו על זה הם יודעות יותר טוב ממני, וזה משהו שקשה לי לחיות איתו.
ואיך אותן שחקניות שמתייעצות איתך אחרי 20 שנה, היו לפני 20 שנה, כשאתה הגעת לאמן?
תראה, שום דבר לא קל. שום דבר לא קל, שום דבר לא מובן מאליו. אנחנו, מערכות יחסים נוצרות תוך כדי תנועה, תוך כדי תנועה בלחץ, זה לא פשוט. יש פעמים שאנחנו משדרים על אותו גל, יש פעמים שלא. אבל היה איזה כבוד הדדי, היה כבוד למאמן. היום מעמד המאמן זה עבד של. אני לא יכול להיות שם.
אתה היית בעצם 10 שנים, כמו אמרת קודם, כמעט יותר מ-10 שנים בקריית שרת. זאת אומרת, אתה בעצם, השחקניות האלה שהיום פגשת ברעננה, או בכל הצעירות, רעננה זה הקבוצה האחרונה, אבל אתה גידלת אותם, אתה בעצם, מה זה קריית שרת? תיכון עד גיל 18, גיל 16, 17, 15, 16, 17, אתה בעצם עיצבת אותם, אולי זה מה שחסר. כלומר, כשהן מגיעות כבר בגיל, ושוב, אף אחד מהם לא הייתה 24, אבל אפילו בגיל 17 יש להן את הבסיס הלא נכון שהם גדלו לתוכו, ובעצם אולי פה מתחילה הבעיה.
תראה, זה כבר בעיה שאתה נוגע בה, שהיא בכלל בעיה שונה. כדורסל אנשים, אני מאמין גדול במה שאני אומר. כדורסל אנשים, מהרגע שהחליטו שכדורסל אנשים לא יהיה משהו רציני בבתי ספר, התחילה הירידה התלולה. אני חושב שכדורסל נשים הוא, יש לו בעיה. הוא נישה מאוד קטנה וצדדית, בגלל זה שהוא נישה מאוד קטנה וצדדית, ההתייחסות אליו היא כמו אל נישה קטנה וצדדית, מה אני אגיד? באיגוד הכדורסל, זה היה צריך לצמוח בבתי ספר. וזה היה צריך, ואז זה גדל באמת בבתי ספר, ואז היה שליטה, ואז היה תאום עם הקבוצות בליגת על, ואז גדלו יותר שחקניות.
אבל גם אז היו מאמנים. אם אתה, בוא, לא נחמיא לך בפניך, אבל נעשה את זה בכל מקרה, אתה הגעת לקריית שרת אחרי שכבר לקחת הגביע בבוגרות, אחרי שאימנת בוגרים, או במקביל, ללמד בנים בוגרים, ובחולון, אליפות ודבלין, אתה כאילו לא צריך את זה, ואתה עדיין בחרת להיות שם.
תראה.
כלומר, אתה כבר, היום כולם מסתכלים, מאמנים צעירים, מסתכלים על גילאים צעירים כשלב בדרך לאמן את הקבוצה הבוגרת. אנחנו רואים מאמני מחלקות ברעננה ובחיפה רוצים לאמן את הקבוצה הבוגרת ולא לעבוד במחלקה הצעירה. אתה בעצם עם כל הניסיון שלך הבאת אותו כל הזמן כבר עשור לגילאים צעירים.
תראה, זה חלק מהבעיה בכללי, גם על השחקניות גם המאמנים. כדורסל זה תשוקה. עכשיו כשאני יושב היום מנתח את הכדורסל, את הקריירה שלי, אז אני, אם אני מסתכל לעתים, אני חושב ואומר, אדי, זה שהלכת לאמן כדורסל נשים, יכול להיות שהיה טעות, כי הייתי חזק גם בכדורסל גברים, ואחרי שאתה נכנס לתוך כדורסל נשים, אין דרך חזרה.
לטוב או לרע?
הסיפור הוא מאוד פשוט, אתה לא יכול אחר כך להיות מאמן גברים. לא בגלל שאתה לא יכול מקצועית. אני לא חושב שאנחנו מאמנים פחות טובים ממאמנים גם בליגת העל. אבל יש לך סטיגמה של מאמן נשים, ומשם אתה לא חוזר. אתה יודע, באיזה עונה שהחלטתי לא לאמן, החלפתי מאמן בהפועל תל אביב. החלפתי מאמן בהפועל תל אביב את מאיר קמינסקי, והייתה לי קבוצה במקום אחרון בליגה, במצב מאוד 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 גרוע, ופתאום הפכנו את הקבוצה והתחלנו לשחק כדורסל קצת יותר טוב ולעשות ניצחונות. לא משנה, שם בסוף ירדנו ליגה בשערוריה של, לא כדורסל, אבל כשהיה לנו דרבי באוסישקין, ובדרבי הזה זה מכבי תל אביב, בואו נבין, זה מכבי תל אביב של קאטה, שפר, נדב אינפלד, דרק שרפ, שהפועל תל אביב באותה שנה, קטש זה התקציב של כל הפועל תל אביב. קבוצה ממש עם תקציב מאוד נמוך. ושיחקנו, ובמחצית דרק שרפ קלה סל מהחצי, שעשה את התוצאה 51-50. והיה משחק שקול עד שהורחקתי על ידי שופט. וזה גם כן חלק מדברים שהם בכדורסל. וזה שאתה מאמן נשים שהגיע לפתאום לליגת העל, אז לא עושים לך חשבון גם השופטים ובזלזלים בך, והורחקתי והפועל תל אביב והפסדנו 8-9 הפרש. ובסוף המשחק, למרות שהיה משחק שמשכנו את מכבי, ועוד פעם אני אומר, זה היה קבוצת על, משכנו אותם בסוף המשחק, פוגש אותי שמעון מזרחי ב ליד החדרי הרים לשב, הוא אומר לי, זה לא לאמן נשים, אה? אתה מבין, ככה מתייחסים לזה. הוא שכח שהוא עם קבוצה מדהימה, עוד שנייה מפסיד את המשחק, ואם לא מרחיקים אותי, יכול להיות גם שהוא מפסיד את המשחק. אבל זה היה המשפט שהוא זרק לי. ואם מאמן חושב שהדרך שלו להגיע בדרך כדורסל נשים לגברים, הוא טועה, מטעה את עצמו. אלי רבי עשה גם את הניסיון הזה, וגם התייחסו אליו לא יפה ובזלזול. וזה מחלחל, זה מהנהלה, וזה ממשיך לשחקנים. שטות, אני עוד פעם אומר, שטות לא נכונה, אבל עובדתית.
ואתה אמרת מקודם שיכול להיות שעשית טעות. זה טעות? ברור שהוא יכול להיות שהיית מגיע היום לאמן ביורוליגת מכבי תל אביב, אבל אתה מסתכל על קריירה של שלושה עשורים עכשיו ואומר, חבל שהגעתי לאנשים בכלל, חבל, חבל לא. על השנים האלה?
זה, תראה, קודם כל זה לא, ו... אני מאוד אוהב כדורסל נשים, מאוד חשוב לי כדורסל נשים. אני פשוט היום בהתייחסות שלי לכדורסל נשים ממרום גילי ובסדר העדיפויות שלי, מבין שאני לא יכול לעזור לכדורסל הנשים, כי כדורסל הנשים תקוע באיזשהו מקום בעייתי מאוד. ואני לא מצטער, אתה יודע, ישב, פגשנו יום אחד הייתי עם הבן שלי, ופגשנו את אפי בירנבוים. וישבנו במסעדה, והוא בדיוק הגיע, והוא התיישב איתנו, אפי חבר טוב, והוא התיישב איתנו, וישבנו וצחקנו וזה, ואז הוא פתאום אמר לבן שלי, תגיד לי, כמה אנשים אתה מכיר שיכולים להגיד שהם היו הכי טובים במה שהם עשו? זה אמר לו מעט מאוד, אז הוא אמר לו, זה אבא שלך. ואני, היה מאוד חשוב לי הכדורסל נשים. מאוד עשיתי מה שאני עושה, וזה אחת הבעיות שלי הייתה לאורך כל הדרך, שמה שאני עושה, אני עושה ב-100%, ואני מרגיש מחויב, והדרך שלי היא דרך מסוימת, ועליה אני לא מוכן להתפשר. ואני חשבתי, ואני עדיין חושב, שבשביל שכדורסל אנשים יהיה ברמה, צריכים המאמנים הבכירים לתת מעצמם ולאמן את הנערות ולהקנות דברים שלא מקנים היום.
אוקיי, ואתה מאמן בכיר?
כדורסל זה, תראה, כדורסל זה תשוקה ואהבה. ואתה מעביר את זה, את התשוקה והאהבה שלך. זה לא... שאתה בא, זה חלק מוויכוחים שהיה לי עם אנשי מקצוע גם. הטכנוקרטיה בזה שקמים באקדמיה בבוקר ועושים איזשהו אימון ואחרי זה עוד אימון. ואחרי זה הולכים לפסיכולוג ספורט ואחרי זה הולכים לדיאטטיקנית ואחרי זה הולכים למאמן כושר. ועושים את הדברים כמו מכונות. זה לא עושה אותך יותר טוב. כי אתה שוכח את הבסיס. בשביל מה אני משחק כדורסל? אני אוהב לשחק כדורסל. אני, זה התשוקה שלי. זה לא משהו, היום זה התייחסות אחרת. יגידו לי, תשמע, זה מאוד רומנטי מה שאתה אומר, היום הדברים הרבה יותר מקצועיים, ואני אגיד, אתם טועים ומתאים.
אז אני... קודם כל, השאלה שהשחלתי באמצע ועוד לא ענית עליה, אני אתחיל שאלת שוב, אבל אני רוצה, כי בעצם אמרת, צריך שמאמנים בכירים יאמנו בגילאים הצעירים. אתה מאמן בכיר, אמרת לפני רגע שאפי בירנבוים אמר את זה עליך. אתה לא מאמן בגילאים הצעירים, כי אתה לא רוצה, כי לא רוצים אותך.
כי אין מה.
אוקיי, אז אני עוצר אותך בכי אין מה, ורוצה...
אני אתן לך דוגמה ממשהו אחר.
אוקיי, אז אני אחזור אחר כך לשאלה שלי.
זה התקשר לשאלה שלך. הבן שלי שיחק הרבה שנים כדורסל. חלק מהתקופה שהוא שיחק, בשיא שהוא שיחק, אני לא אימנתי. אבל הייתי מאוד תומך. הוא שיחק במכבי, אחר כך הוא עבר להפועל גבעתיים בנוער. אני הייתי לוקח אותו מצפון תל אביב לגבעתיים לאימונים. הייתי מביא אותו לאימון והייתי צריך להחזיר אותו. לא הייתי יושב באימון. הייתי יוצא מהאולם, הולך וחוזר אחרי שעה וחצי, שעתיים, מה שצריך. כי לא רציתי שהמאמן ירגיש כאילו אני יושב ובוחן אותו, כאילו אני יושב פה ועושה לו איזה משהו. והשתדלתי, את הבן שלי לא אימנתי אף פעם, אני שילמתי למאמנים אישיים ואני לא עליתי איתו על המגרש. יש בעיה פה, אתה היום לוקח מכבי ג'לג'וליה, סתם בשביל, בשביל לא להיכנס לשמות, ואחראי מקצועי הוא בחור בן 25, שבדרך כלל בגיל הזה גם אתה חושב שאתה יודע הכל. ואתה תביא אותו שיאמן אצלו במחלקה עדני.
אוקיי.
Okay. יש בעיה. אתה יודע, הייתי אחראי מקצועי ביהוד איזו תקופה קצרה, ובנוער אימן בחור מאוד נחמד, והיה איזה משחק, והוא בסיום המשחק הוא הוביל נקודה, הוא לא אספה, הוא לא הפסיד, ואחרי המשחק, אני לא הייתי יושב על הספסל גם ככה עם מקצועי, דיברתי איתו ואמרתי לו, תשמע, ככה וככה היית צריך, הובילו שתיים, לא אספה, הוא לפסיד, אמרתי לו, תשמע, ככה וככה אתה צריך לעשות זה, זה. אמר לי, תשמע, אני חושב שאתה טועה, ישבתי, ניסיתי להסביר לו. הגענו למשחק אחרי זה, והוא עשה בדיוק את אותה טעות, כי הוא ידע יותר טוב ממני. העניין הוא שיכול להיות שהוא יודע יותר טוב ממני, רק לי יש יותר ניסיון, אתה מבין? זה הנקודה.
כן.
ועם הניסיון שלנו, קשה מאוד היום לבחורים צעירים ש... אתה יודע, אופר חירותי אמר פעם ליוני, שהוא היה עוזר שלי, הוא אמר לי, אתה יודע, הוא אמר לו, אתה יודע מה עדני יודע הכי טוב? מה צריך לעשות בשביל לנצח את המשחק? היום הם טכנוקרטים יותר, הם יודעים כל מיני תרגילים באימון. כדורסל זה הרבה יותר מורכב.
אז אני אמשיך את השאלה שלי, כי דווקא אתה נוגע בכל מה שהוא לא, אבל יש משהו אחד שהוא כן. ואני לפני שאני שאל, אני בעצם מחזיק פה את הרעיון האחרון שעשינו ביחד, אם אתה זוכר, זה היה לפני 6 שנים כמעט, בסוף העונה של רמת שרון, תחילת עונה חדשה, יש פה המון המון מילים טובות על אגודה, רמת השרון, שהיום בטח אתה היית לוקח חלק מהם בחזרה, אבל זה לא הסיפור. הסיפור פה הוא השאלה שלי ששאלתי אותך אם ליגת התיכונים זה מקום לגדל בו שחקניות, ומה שענית אז היה שהיה, העונה הייתה יותר ארוכה והרמה יותר גבוהה, אבל לא היו ויכוחים בין התיכון למועדונים. אני אימנתי בקריית שרת והיו לי שחקניות לא רק מחולון. נעמי קולודני הייתה מרמת השרון, מיכל אפשטיין שיחקה בראשון לציון, אבל מה הייתה הגדולה שלנו כמאמנים? שנועה גנור, שהתאמנה אצלי ושיחקה בראשון, באתי לזיו ארז וסיפרתי לו על תוכנית האימונים שלי, והוא סיפר לי את שלו, והתאמנו אחד את השני וכולי, עשיתי אותו דבר עם ויטו גיליץ'. מה שחשוב לי מהסיפור הזה, זה כנועה גנור, כנערה, היה שם זיו ארז. זיו ארז היום עושה פרויקט
מדהים.
די מנותק מהענף,
מדהים, מדהים אומר, בראשון ראשון, ולא מוערך ולא אהוד היום, ולא אהוב.
נכון, אבל ראשון, ועדיין נבחרת ישראל היום היא ראשון לציון, כמעט חצי נבחרת, חלק שהיו, חלק שבהווה וכולי, השחקניות ברוב קבוצות הליגה, שחקניות מראשון הן שחקניות חמישייה, מראשון עצמה, רמת השרון, רמלה ועד פתח תקווה, וכמו שאתה אומר, לא מוערך, לא אהוב, מהדור שלך לקח משהו, אנטי נגד כולם, אבל, אבל עושה את מה שהוא חושב שצריך לעשות לכדורסל אנשים.
נכון.
אתה לא זיו ארז?
תראה, זיו ארז, אני, אין לי אגודה כמו שיש לזיו ארז.
גם לא הייתה, הוא התחיל אותה.
הוא גדל במקום מסוים ונשאר בו, וכשכולם הלכו גם, בואו נזכור את זה, כשכולם הלכו, רק הוא נשאר.
נכון.
אני כל פעם במקום אחר, אני עוד פעם, הכל, אני יכול הרבה סיפורים, אני צריך לכתוב ספר. תראה, כשחזרתי לכדורסל, אחרי שחזרתי לכדורסל, חזרתי למכבי רמת חן. כשחזרתי למכבי רמת חן, היה שם מחלקת נערות מדהימה, עם הרבה שחקניות, עם הרבה, לא יודע אם יצאו הרבה שחקניות, לליגת על, אבל היה שם, היה שם מחלקה. ואני השתדלתי לתרום את חלקי למחלקה הזאת. כולל כשאורה אז נפצעה בתאונת דרכים, ולא יכלה להיות מעורבת יותר מדי, אני הייתי מאוד מעורב, והשתדלתי מאוד. אבל מכבי רמת חן זה לא קבוצה שלי. אתה יודע, אני עשיתי שם, באותה שנה עשיתי עונה מדהימה, ועשיתי שם, עזרתי בנערות, ובסוף השנה לא הייתי במכבי רמת חן. בוא אני אגיד לך יותר מכך, במכבי רעננה, בעונה האחרונה שלי, הייתה טלטלה מאוד גדולה, אם אתה זוכר, נכון. במחלקת הנערות, עזבו אותה יוני ו...
אורן.
ואורן, והיה שם התפרקות, ואני עשיתי מאמצים מאוד גדולים בשביל לגמור את, את ההתמוטטות הזאת ולעזור לאנשים במחלקה. אתה חושב שהם צלצלו להגיד לי השנה, שנה טובה? אתה חושב שהם, שמישהו זכר לי את זה? אתה חושב שזה ש... ירדן גרזון לא שיחקה בכלל במחלקת הנערות, ואני עשיתי שם שמיניות באוויר ושיחות עם הקבוצה, וסגרתי שם פערים. מישהו בסוף השנה אמר, תשמע, עדני עשה פה משהו שלא לא, לא, לא אמנו שיעשה. לא.
הם ידעו?
תראה, אני באתי וישבתי עם,
לא
ההורים,
עם
ההורים לפני תחילת השנה שרצו לסגור את המחלקה, לא רצו כולם ללכת, אני באתי והתיישבתי איתם ודיברתי איתם. ועשיתי שם מאמצים מאוד גדולים בשביל שהכל יהיה נהדר. למי זה הזיז?
השאלה אם יודעים, השאלה...
קראו לי, קראו לי, זה לא שאני באתי על דעת עצמי, לא החלטתי שזה... אני אמרתי, אם אתם צריכים את עזרתי, אז אני אעזור לכם. ועזרתי, מעבר למה שאני צריך. אתה יודע, העוזר שלי באותה שנה, אור זוהר, אמר לי, עדני, אתה חושב שמישהו מעריך את זה? אמרתי לו, תשמע, אני לא צריך הערכה. אמר לי, אתה חושב שמי שנמצא שם, אם היה הפוך, היה עושה את אותו דבר ועוזר לך ככה, אמרתי לו, תשמע, אני לא שופט את מי ששמה, ואני לא מי ששמה, אני עדני. אבל זה חלק מזה שאני היום מסתכל על כדורסן אנשים ואומר, בוא נע, זה מקום, זה כן צרעות, אין לי חברים מכדורסן נשים. כדורסן נשים, יותר מעשור, זה שמור לי ואשמור לך, זה חבר מביא חבר, וזה חלק מזה שזה ככה נראה.
מה זה יותר מעשור? מתי הפעם האחרונה שאתה זוכר שהיה פה טוב, שאתה יכול להגיד, היה פה טוב?
אני לא זוכר תאריכים. אני כבר בגיל שלא זוכרים. אני יכול אבל להגיד לך.
לא, כי עשור זה הייתה האליפות האחרונה שלך עם אשדוד.
תראה.
זה היה עשור.
אני אקח, אז באשדוד למשל, היה מחלקת נערות. יש היום מחלקת נערות באשדוד. שמעתי שאולי הם מתחילים עכשיו מחדש. הייתה מחלקת נערות נהדרת, הייתה מאי דיין.
איך שמעת אגב? סתם, אתה אומר שאתה לא מותקן, אז שמעת.
מי אמר לי? אני לא זוכר, מישהו סיפר לי.
אוקיי. אתה עדיין מתעניין.
אני אגיד לך, לא, אני לא מתעניין. היה לי עוזר.
מידע זורם אליך.
לא, אני, אתה פתאום, אני נזכר, אתה יודע, אני קשה לי כבר בגילי. צחי בוטפיקה.
אוקיי.
הוא, יש לו פרויקט ביבנה. יפה מאוד ביבנה, שהוא משקיע, וגם כן, הוא אוכל שם, שאני פשוט מעריץ אותו, שהוא מתמודד ככה, והוא ממשיך ככה, ואני אומר לו כל הזמן, אני מעריץ אותך, אני לא הייתי עושה את מה שאתה עושה, ומקבל את הסתירות שאתה מקבל, והוא סיפר לי, כי הוא רצה שנומי קולודני תעבוד אצלו עם מצטיינות, וחיכה וחיכה והיא נעלמה לו, וכשהוא דיבר איתה היא אמרה לו שבאשדוד ביקשו ממנה לעבוד במחלקה. בגלל זה אני יודע. מזה שמישהו התבחן לי. אבל אתה יודע, אני בהתחלה...
אתה שומע את הדברים טובים דרך הדברים הרעים.
אם אתה מדבר, כן. אם אתה מדבר על לפני עשור עם, עם אשדוד שהייתי, אז... הייתי הולך לראות את המשחקים של הנערות, והייתי בא לראות, והייתי לוקח את מאי ועוד כמה נערות שהתאמנו איתנו בשביל ליצור את הקשר. והלכתי ל... היה איזה שבוע שהיה להם עומס מאוד כבד, והיה להם משחק, גביע, ולמחרת, למחרת היה להם משחק נגד האקדמיה. והם פירקו את האקדמיה, למרות שהם היום לפני זה היה להם משחק, זה היה משחק שלישי באיזה חמישה ימים, איזה 30 הפרש. ולימור מזרחי אז אימנת האקדמיה, ואמרתי לה, לימור, תראי, אתם אקדמיה. לא יכול להיות שאתם נראות ככה. והיה לנו ויכוח על זה שהם מלמדים אותם לשרי כדורסל. ופה אני חושב שאנחנו לימדנו בתיכון קריית שרת, לימדנו אותם לשרי כדורסל. מיכל אפשטיין הגיע לתיכון קריית שרת, בכלל מהטניס, והיינו, נתתי לה את כל הכלים, והיה מותר לה ללכת למגרש ולקחת כדור בהפסקות, ולעבוד על כדרור ועל דברים שהיא לא ידעה בכלל בגיל 16. אבל לא ויתרנו על המצוינות. לא ויתרנו על זה שאנחנו היינו הכי טובים כל הזמן, וכל הזמן לקחנו אליפויות. וכל העשר שנים האלה, שנה אחת לא לקחנו אליפות, שגם זה שנה שהיה לירון כהן המדהימה, הלא מוערכת מספיק, ברעננה, ואחרי שאני קיץ שלם, עבדתי על ההורים של נילי נדחו, זיכרונה לברכה, שיתנו לה לבוא לתיכון קריית שרת, רעננה נתנו לה קצת יותר, וזה התחיל להיות איזה סיפור, ואז בשנה הזאת, זו הייתה השנה היחידה שלא לקחנו באליפות. תמיד לקחנו אליפות, תמיד היינו הכי טובים, לא יכול להיות, אותי מדהים הסיפור הזה, שהאקדמיה, לא זוכה באליפות שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, אלא מדשדשת בליגה לנערות, אני לא מדבר על ליגה לאומית, ליגה לאומית זה משהו אחר, זה פרשייה שאנחנו נדבר עליה בתוכנית שלמה, אבל עוד פעם, זה קטע, זה חלק מהקטע, אתה צריך לעשות, אם אתה לוקח את הכי טובות, אתה צריך להיות הכי טוב, אתה לא יכול להיות עם הכי טובות, ולדשדש במקום שבע בליגה לנערות, שמה זה ליגה לנערות לצערנו? שתי שחקניות ועוד חברות לדרך.
וכשאתה רואה את כל זה, אם היום קוראים לך לאקדמיה, או לעשות פרויקט כמו זיו ארז, איזשהו מקום שאתה, שאומרים לך, קח מפתחות ובוא תתחיל לייצר משהו. עוד יש בך את האנרגיה לעשות את זה? אתה יכול, קריית שרת התפרקה עכשיו, ככה נסגרה לפחות זמנית. אומרת לך, בוא לעוד עשור שלנו עכשיו, תעשה את מה שעשית.
אז תראה, אני... לא רוצה לרתום את הגלה לפני הסוסים. אני בדיוק התחלתי עכשיו באיזה מהלך שאני לא רוצה לדבר עליו פה.
זה בדיוק המקום לדבר עליו.
וכשאני, הוא יקרום קצת יותר אור וגידים, הוא פשוט ממש בחיתוליו. אז אני אדבר עליו ואני אדבר עליו הרבה. שהוא, גם מה שאתה אומר, פלוס, פלוס, פלוס. אבל אני אדבר על זה כשזה יהיה קצת זה ממש, ממש בחיתוליו.
שקשור לכדורסל נשים.
שקשור לכדורסל נשים.
זאת אומרת, אחרי כל הנאום שנתת בהתחלה על כמה שאתה כבר לא רוצה וכמה שעושה לך רע ולא טוב ואין פה שום דבר, אתה בעצם יוצר פה עכשיו, אנחנו נשמע בעתיד מה זה, יוצר פה עכשיו משהו, מקים משהו עם אנרגיות של עשייה והקמה, אז אתה בעצם עדיין אוהב את זה.
תראה, אני קודם כל לא אמרתי שאני לא אוהב את זה. אני אוהב כדורסל נשים, הכדורסל נשים חשוב לי מאוד. עשיתי קריירה יפה בכדורסל נשים, יש לזה חלק גדול בחיים שלי. עברתי הרבה שנים בכדורסל נשים. זה לא שאתה קם בבוקר ואומר, זהו, אני לא רוצה יותר. אני לא רוצה יותר. אני לא רוצה יותר. אבל פה, מה ש... כשזה... כשאנחנו ניכנס לזה, זה משהו שהוא לא רק כדורסל. הוא... אני חושב שכדורסל, אתה יודע, שהבן שלי שיחק, תמיד הייתי אומר לסובבים אותי, הייתי אומר, הכדורסל הוא אמצעי, הוא לא רק המטרה. ואני חושב שזה נכון, כי אני חושב שמתוך 100 שחקנים, יוצא אולי אחד וגם לא. זאת אומרת שאנחנו צריכים את היתר ה-99 לעשות אנשים יותר טובים, ליצור מנהיגים, ליצור אנשים שיחוללו שינויים בחברה, אני חושב שכדורסל הוא אמצעי לדבר הזה. ולכן אני, זה מה שיש לי בתפיסה. ופה עוד פעם, פה אנחנו מפספסים לאורך שנים, כולל האקדמיה. דרך אגב, ינקלה בן שושן פעם, אמר לי, עדני, למה לא תבוא לאמן באקדמיה? ואמרתי לו, תודה, אני לא אכפת לי. אבל היה מי שפחד שאני אגיע לשם.
זאת אומרת שלא, אמרת לו גם לאקדמיה.
לא אמרתי לא.
יפה.
אבל זה היה לפני כמה שנים טובות. זה עוד פעם, זה מתקשר, זה היה פשוט לא היה בחור.
זאת אומרת, השאלה הבאה שלי.
זה לא היה בחור בן 25, אבל אף אחד לא רוצה שיגיע מישהו שהוא, בוא נגיד ככה, יש לו קצת קריזמה, קצת ידע, אף אחד לא רוצה שהוא יבוא. בסך הכל מה שקורה, תראה, אמרתי מקודם על מכבי רעננה, אין דיגניטי בין מאמנים. אם היה דיגניטי בין מאמנים, אני חושב שכל היחס למאמנים גם היה שונה. אמן?
ואז אני מרים פה את המילה הבאה להנחתה, וזה נבחרת ישראל. מתקשר לכל מה שאמרת הרגע?
זה סיפור אחר. זה סיפור, תראה.
שגם פה הם היו מציעים, לא היית אומר לו.
כשהייתי בשיא, כשהייתי באמת, לא היה אף מאמן שדגדק באזור שלי. כל פעם היה לי תמיד נגדים שדאגו לזה שאני לא יהיה מאמן נבחרת ישראל. פוליטיקלי קורקט, ואני, יש בינינו מרחק גדול. אני אף פעם לא חשבתי שאני לא צריך להגיד למישהו את מה אני חושב, בגלל או בשביל שהוא יעזל בשבילי. זה פגע לי בקריירה, מהבחינה הזאת של נבחרת ישראל. בפעם האחרונה שאלי רבי החליף את עדן, חשבתי שהיה צריך לקחת אותי, אבל רק אני חשבתי. לא הייתי בתוך אני לא שם. זה מתקשר לי, אמרתי, אין לי חברים בכדורסל נשים, אני לא עושה על האש עם החבר'ה בכדורסל נשים, אני לא מלקק לאנשים, כי אני לא חושב שאף אחד ראוי לזה שאני מלקק בו, ואני חושב שהיו צריכים לשפוט אנשים לפי מה הם יכולים לתרום. היות וזה אוטופיה, אז אני חי עם זה. לא מתוסכל.
לא מצטער?
לא מצטער על שום דבר.
מקודם אמרת שזה היה אולי טעות, או מצטער, או לא את המילה שהשתמשת על ללכת לכדורסל נשים, שזה הרס לך בכדורסל גברים. אם היית יותר פוליטיקאי, אם פחות היית אומר מה שאתה חושב, לאנשים מול מיקרופון אחרי משחקים, או לאנשים ליד אנשים אחרים. אם היית נוהג כמו שנוהגים בענף הזה, היית היום מאמן נבחרת אולי. לא חבל?
הייתי לפני זה מאמן נבחרת.
לא היה חבל? אז לא חבל? אתה לא מצטער על זה?
חבל הנבחרת. עוד פעם, אני ככה רואה את הדברים. תראה, אני נשוי המון שנים, ואשתי כל הזמן אומרת לי, אתה חייב ואתה חייב. ויש לי נקודה בעייתית, שאני אומר לה, תראי, בבוקר אני קם, מסתכל, כשאני מתגלח, אני רואה עדני. קשה לי לשנות את עדני. קשה לי. היה לי קשה, ולא רציתי לשנות את עדני. זה מה שהיה דפקטים בעדני, וזה מה שהיה יפה בעדני. אבל זה עדני. מדי פעם אני, יש לי מה להגיד לאנשים, אבל תראה, בוא סיפור קטן. אימנתי נבחרת עתודה, ושרון דרוקר אימן נבחרת עתודה גברים.
אוקיי.
יום לפני שהלכתי לחתום את החוזה באיגוד, סיפור שאני לא יודע אם אני צריך לספר אותו, יכול להיות שאני אבקש לך אחר כך לחתוך אותו. יום לפני שאני הולך לאיגוד לחתום חוזה, אני, יש איך התוכנית עם קופמן היה בלילה בערוץ הספורט.
יציאה עיתונות.
ומדברים על שכר של מאמנים ושל, ועל שכר של מאמנים בכדורגל ובכדורסל, ואז הוא אומר, שרון דרוקר מרוויח איקס כסף בנבחרת העתודה, לעומת אוחנה שמרוויח פי חמש. אחרת אני מגיע לחתום תאי באיגוד, ורק בגלל זה ידעתי כמה הוא מרוויח, מציעים לי פחות מחצי. אז אמרתי להם, תשמעו, אני לא מוכן לחתום על חוזה כזה, למה הוא צריך לקבל ככה ואני ככה, ואני, היה אז מכבייה גם, אני אחר כך, השתתפנו גם במכבייה, אמרתי, אני אחר כך יש לי גם מכבייה, אני עושה קמפיין יותר ארוך ומקבל פחות מחצי ממנו, אני לא מסכים. אמרו לי, אבל זה נשים. אז אמרתי להם, איגוד הכדורסל לא מקבל את הקצוות שלו מהמדינה, שאומרות לנשים או לגברים, לא אותו, אין שוויון. באגודה זה יכול להיות, אגודה יכולה לבחור. להגיד, אני לא רוצה להשקיע בנשים, אני רוצה להשקיע בגברים. ונעשה מזה סיפור גדול וארוך, והתחלתי לאמן ואימנתי ואימנתי חודש, חודש וחצי בקמפיין, בלי לקבל כסף. ולא הסכמתי לחתום על החוזה הזה, אמרתי להם, לא יקרה בחיים שאני אחתום על החוזה הזה. בסוף, נחתם חוזה.
אוקיי.
בדיוק מה שביקשתי, כמו שרון.
הוא היה החוזה האחרון שלך.
ואמרו לי, אתה יותר לא תדרוך פה. אז... ובדרך רצו לעזור לי כל מיני נשמות תאורות, ואמרתי לאף אחד, אני לא רוצה שתעזרו לי, אני נלחם את המלחמה, ומה אתה חושב? אני אשאל עכשיו שאלה, מאמן נבחרת עתודה גברים ומאמן נבחרת עתודה נשים מקבלים את אותו סכום היום? לא.
כנראה שלא.
ופה זה שערוריה, זאת שערוריה. וזה בגלל שזה ענף נישה, עם עסקנים שהשתלטו על הענף הזה, עם אנשים שלא מתמודדים ולא מוכנים להילחם, למרות שעוד פעם, אני יודע שהיום יש במנהלת יושבת ראש שחשוב לה מאוד לקדם את כדורסל אנשים, והיא מביאה כסף לכדורסל אנשים, והיא תעשה הרבה לטעמי לכדורסל אנשים, אבל זה מנהלת וזה לא איגוד. האיגוד מתייחס אחרת לכדורסל נשים. ולא, זה לא משהו, לא היה משפט טוב מה שאמרתי. זה לא היה לטובה.
שזה מפתיע, שזה אולי אומר המון דווקא על הראש מנהלת החדשה, כי באותו רעיון שדיברנו עליו, דווקא אמרת דברים יותר קשים אז על המנהלת, כשהיית ואמרת לפחות איגוד הכדורסל, אולי... עם כל החסרונות שלו אנחנו יודעים למה, מה לתת לו, כששאלנו האם אחד צריך להיות מנהלת או לא, ואז בעצם
הנטייה
שלך הייתה...
קודם כל התחלפה היושבת
נכון.
ראש.
נכון. זה בעיקר מעיד עליה כנראה.
היושבת ראש היום אני יודע שמאוד חשוב לה. היושבת ראש לפני היה חשוב לה, זה היה דרך שלה לעשות, להתקדם בחיים. זאת דעתי.
כן.
על הדרך, היא עשתה אולי קצת בשביל כדורסל נשים, אבל היום יש מישהי שמאוד חשוב לה לעשות. מה שאני יודע, עוד פעם כן. יכול להיות שאני טועה, אבל אני יודע שמאוד חשוב לה, והיא מאוד רוצה לעשות מכדורסל נשים משהו. וזה מתחלף, תראה.
וזה נותן חפשת לחזור לליגת העל.
שהמנהלת הייתה צריכה לא להיות בכלל קיימת. בהתחלה של המנהלת היא הייתה צריכה להיות לא קיימת, היה... זה בדיוק באותה שנה שאני דיברתי על נבחרת העתודה, הציעו למנהלת לחזור לאיגוד הכדורסל, זו הייתה שנה שהיו צריכים אז לחזור לאיגוד הכדורסל. היום אני מסתכל על הדברים אחרת, אני רואה משולת בכדורסל אנשים, איך אשתי הייתה אומרת לי, אתה יודע? הייתי בא, מספר לה בבית, הייתה אומרת לי, עדני, הם לא רוצים שאתה תזעזע להם את הכיסא, תפסיק. לזעזע להם את הכיסא, תפסיק. לא מסוגל, כי זה היה נורא חשוב לי כדורסל נשים. עוד פעם, אני, יש לי חרטות, יש לי זה, לא על הדרך.
אז בוא נדבר באמת על החרטות, בוא נדבר על איזה, לצד כל ההצלחות, ולצד כל ההישגים, ולצד כל הדברים הטובים שעשית, וזה מתחיל מ, בוא ניתן לך פה עכשיו, איזושהי סקירה, מהאליפויות, מהגביע בבני יהודה בעצם, בגיל 27, דרך האליפויות בחולון, דאבל, דרך הגביע וההישגים, והמאבקי צמרת ברמת חן, והאליפות, התיכונים, אליפות העולם, ועד מקום רביעי, כמעט עלייה, בנבחרת הנערות, מקווה שיש לנו זמן להגיע לזה, אבל בסך הכל הרבה דברים טובים, על מה אתה מצטער? איזה טעויות, איזה חרטות, בקריירה הארוכה הזאת.
תראה, באופן כללי אני אעשה את זה בלי להיכנס לדברים מאוד ספציפיים. הטוטליות שלי פגעה בי.
זה ברור, השאלה באמת איפה, בלי להזכיר שמות, בוא ניכנס לדברים.
תראה, במכבי אשדוד לקחתי אגודה ש... אני לא יודע מה יודעים, אבל היא התחילה, כשאני הגעתי לשם, היא הייתה קבוצה בינונית, ששאפה לשמור על הבינוניות, כי לא היה לה תקציבים גדולים, וכמעט התפוררה, התמסמסה בין הידיים, מסיבות שהן הרבה יותר גדולות מכדורסל.
כן.
מסיבות אירוניות, בוא נגיד את זה, נגדיר את זה ככה. וזה היה שתי אפשרויות שם, או שעל המזל, אני חושב עוד פעם, אני חושב שהמזל של מכבי אשדוד היה שאני הייתי שם המאמן באותה שנה, ואני עמדתי על שלי ונלחמתי ורבתי, ועשיתי דברים, ומאוד התאכזבתי שכשהם רצו להתחנף למישהו שהוא לא היה שם, הם הקריבו אותי, זה היה בשבילי אכזבה קשה. זה משהו שאני מצטער. זה משהו שלא הייתי עושה.
שהשקעת קודם או שנשארת?
שנתתי והשקעתי ועזרתי, ובסוף קיבלתי... לא, זה היה פשוט משהו שאני לא יכול... זה היה בשבילי... זה היה בשבילי אחת הסתירות הקשות. עוד טעות.
אז הטעות הייתה שהגעת לאשדוד?
לקחתי אליפות ברמלה.
אוקיי.
בדרך היה מאוד קשה. משפט שגמר אותי שם, היה בביקוח עם ראש העיר דאז, ושחקנו ב... איך קראו לזה? איזה קבוצה הייתה? לימור מזרחי שיחקה שם, הייתה קבוצה מצוינת שעשיתי מלווין.
בקרמיאל?
בקרמיאל, אוקיי. במחצית. היה לי, הוא התחיל להגיד לי מה אני צריך לעשות. ניצחנו בקרמיאל, ניצחנו אותם ולקחנו אליפות גם. והתחיל בינינו ויכוח, ובאיזה שלב ראיתי ש... אז אמרתי לו, כמו שאני לא אסביר לך... איך לעשות את הביוב בעיר, אתה לא תסביר לי איך לאמן כדורסל, ועשיתי את מה שאני חושב, ברור שמה שאני חושב הביא לנו ניצחון, אבל בדרך חזרה כבר הוא הבהיר שאני...
אז אם אני...
גרוני נחתך.
אז אם אני בעצם מבין אותך ואתה אומר, את עדני אני לא רוצה לשנות ולהסתכל במראה, אתה בעצם היית חוזר על מה שאמרת לראש העיר ב... רמלה, ועל מה שאמרת באשדוד, זאת אומרת, הטעות שלך הייתה שזכית באליפויות. אתה אומר בעצם, אני לא הייתי צריך להיות ברמלה ולהביא להם אליפות, או לזכות בעצמי באליפות, ולא הייתי צריך לזכות באשדוד באליפות, הייתי צריך להיות בקבוצת אמצע טבלה, מאמן בנחת.
לא יכול להיות.
יפה, אז בגלל אני שואל, איפה, אתה אומר אכזבה וטעות שעשיתי, הטעות שלך
לא
הייתה
אמרתי
לנצח.
אני לא אמרתי טעות, אמרתי אכזבה. יש לי אכזבות גדולות.
אתה אומר,
תראה, עוד פעם,
לא
הייתי עושה. אני לא הייתי, אתה יודע, אני פעם אחת, אתה יודע מה למדתי? דווקא בגברים, למדתי שאינטואיציה של מאמן זה הדבר הכי חשוב שיש. כשאתה הולך נגד האינטואיציה שלך, אתה אוכל אותה. עכשיו, יש אנשים סביבך שהם כולם מבינים גדולים ויודעים וזה. עכשיו, אני הגעתי להפועל תל אביב, אימנתי בהפועל תל אביב, ואברהם פלדה, זיכרונו לברכה, שהיה איש יקר, הוא בא ואמר לי משהו לעשות, שבכלל לא היה בראש שלי. ועשיתי את זה ואכלתי אותה. ואז הבנתי שאין על אינטואיציה של מאמן. עם כל הכבוד לכולם, האינטואיציה שלנו, מה שיש לנו אינטואיטיבית, מזה שאנחנו כל הזמן עובדים עם השחקנים ועם השחקניות ומכירים ויודעים, אנחנו יודעים איפה אנחנו יכולים להוציא דברים. וזה נקודות מאוד חשובות. ושם למדתי שעל זה אי אפשר, ועל האינטואיציה שלי לא הייתי מוותר. מאותו רגע הפסקתי לוותר, ואז האינטואיציה שלי בקרמיאל הייתה לשחק באיזושהי צורה, והוא חשב, הוא מבין גדול, הוא חשב שאני לא חושב נכון, ואני הלכתי עם האינטואיציה שלי, למרות שזה עלה לי בזה שלא נתנו לי לעלות לאוטובוס במשחק האחרון.
אז אין שום דבר שאתה מצטער עליו בכל הקריירה שלך, 13 עשורים
כמעט? אני מצטער על דברים שאני לא יכול, אני לא יכול להגיד לך ספציפית על נקודות מסוימות. בגדול, יש דברים שיכול להיות שהיו צריכים להתנהל אחרת.
שהיית צריך לדברים, לעשות אחרת?
תראה, אני, יש דברים, אני ברעננה, למשל, על מה אני מצטער? אני ברעננה, לא הייתי צריך בכלל לעזור במחלקת הנערות.
אוקיי.
על זה אני מצטער. אני ברמת חן לא הייתי צריך לעזור במחלקת הנערות.
ואם לא היית עוזר, מה היה יותר טוב? כאילו, לא הייתי צריך לעזור,
הייתי, והייתי צריך... אז היה עובר, אתה יודע, אני מעריץ. מעריץ. לא מעריץ, מעריץ זה מילה חזקה מדי. אני, יש מאמנים בכדורסל נשים, בלי להיכנס לשמות, שהכל מתגלץ עליהם. שום דבר, הם שומעים מה הם רוצים, הם משמיעים מה שאחרים רוצים לשמוע. ואני מאוד, אני מקנה בהם, אני לא מעריץ, אני מקנה בהם על היכולת הזאת. אבל זה לא עדני. עדני לא היה כזה, לא יהיה כזה. אתה מבין? עכשיו, כשאני עושה משהו, כשאני הייתי ברמת חן, לא עניין אותי שום דבר. אני עניין אותי שהייתה אורה בבית חולים, לעזור לאגודה. אני באגודה, אני חלק מהאגודה, אני הפנים של האגודה. אני מתייחס לזה כאל פנים של האגודה, שאתה מאמן את הקבוצה, זה חלון הראווה. אז אתה צריך לדאוג שהכל יהיה טוב. זה שהאנשים לא מעריכים, זה אכזבות כל פעם, וזה אכזבות מחדש, וזה עוד פעם אתה שומע, ועוד פעם אתה רואה, והשאלה אם אתה רוצה להשתנות.
ואתה לא.
אני לא רוצה להשתנות. אני אמרתי לך, אני לא חיפשתי, החברים שלי הם לא מהכדורסל, אני לא חיפשתי אנשים מהכדורסל. אני את החיים שלי מנהל, אני מאמן כדורסל הייתי, וניהלתי את החיים שלי, ונפרד מהכדורסל. והחיים שלי נפלאים, פוריים, גידלתי ילדים נהדרים, יש לי נכדים, יש לי אישה נהדרת. עשיתי הרבה דברים בחיים שהם דברים נהדרים, ולא בכדורסל. ואני לא מצטער.
ובואו נסיים, קרבים כבר לסיום התוכנית הראשונה שלנו, הזמן אף, במשהו חיובי. אמרת שאחרי הדן ענבר אתה רצת ללמד את נבחרת ישראל. זה תקופה של חילופי דורות. הרבה מאוד צעירות יש עכשיו, בעיקר רק צעירות. אם היית מאמן, ובלי להשוות למה עשה אלי רבי או לפניו, אלא אתה מסתכל היום על הסגל הצעיר של נבחרת ישראל, ואתה בטח אומר, אני יכול לעשות איתו משהו טוב, אחרת לא הייתי לוקח את זה. מי מבחינתך, מה אתה רואה בנבחרת שיכול
להצליח? אני יודע, אני אגיד לך משהו מצחיק. הייתי במשחק נגד שוודיה, אני חושב.
ראשון, כן.
זה היה בחל שלמה. נכון. אז אני אסביר לך איך מתייחסים אליי בכדורסל.
אוקיי.
אחרי שנים. אני קיבלתי כרטיס כמעט מאחורי הסל.
אוקיי.
ואמרתי, אני לא הולך יותר. כי אם זה מה שמגיע לי, וכל מיני אנשים שאני לא אכנס לשמות, ישבו על המגרש, אני לא רוצה לשבת על המגרש, אבל באמצע אני יכול לשבת. אם זה מה שאני מקבל, אז אני לא הולך יותר לראות כדורסל. ואחרי המשחק הזה אמרתי, וואי, איזה מזל, אדני, איזה מזל שהוא שם ומקבל ככה בראש. אבל אנחנו רוצים להיות אופטימיים, תראה.
על האופטימית הזאת, אחרי שראית את המשחק הזה נגד שוודיה, שגם היה אחרון בבית, כי הקורונות הביאו לנו את המשחקים, עלינו לאליפות אירופה הבאה, כי אנחנו מערכים אותה.
נכון.
את השחקניות שראית עכשיו, לא יבואו חדשות, אותן שחקניות.
תראה.
בוא נהיה אופטימיים לשנה החדשה.
אני חושב שפספסנו, בעשור האחרון היה לנו נבחרות הכי טובות שהיו אי פעם לכדורסל נשים, ולא הצלחנו איתם. עם הגבוהות הכי טובות, עם מתאזרחת, אחת הטובות ever, עם מתאזרחות נוספות שקיבלו, לא בתור מתאזרחות כי נולדו בארץ, עם מרכזות, עם שי דורון, ובעיה פספוס אחרי פספוס אחרי פספוס אחרי פספוס. מהרגע שאלי, לקח כל פעם, הגיע לאליפות אירופה.
נכון.
היה כמה שנים טובות עם נבחרות מדהימות שלא הגענו לשם. זה פספוס גדול של נבחרת ישראל. היום יש דור חדש. תראה, אני חושב שעדן רודברג זה... אני מאוד אוהב לראות. מאוד אוהב את הרוח, את התשוקה. אני חושב שטל לב עשתה, התחילה כהבטחה מאוד גדולה, הייתה בינונית ועשתה שינוי מהותי, והשינוי המהותי הוא קודם כל, אני חושב, עוד פעם, זה הערכה, כבן אדם, והפכה להיות מנהיגה ואחראית והרבה יותר רצינית, והיא צריכה להיות חלק מדור העתיד. אני חושב שיש לנו שחקניות טובות, ואני מקווה מאוד שהם יצליחו. זה, אני לא אגיד לך שאני לא רוצה, אני מאוד מאוד רוצה שיצליחו. אני מאוד מקווה שזה יתלכד, וזה לא פשוט. אנחנו מסתכלים כאילו אנחנו בתוך בועה, אבל גם באירופה יש איזושהי התקדמות בכדורסל נשים.
נכון.
גם קצת פה ושם מאמנים. אבל יש מה, יש תקווה, אבל אי אפשר להתנבא על זה, איך זה יצטרף. עדיין, אני חושב שלא נצליח להביא לפה, תראה, הבעיה שלנו לאורך שנים הייתה באמת הגבוהות, והיה פה עשור עם גבוהות שלא לא, לא יודע אם יהיה עוד פעם. היום, תראה, פעם לפני 40 שנה, פתאום היית לוחץ והיית זה, היה אפשר להוציא משהו. היום זה כבר לא אותו דבר.
נכון. מצד שני, היום יש לך כסייז ממוצע, כמעט 1.80 מטר, עם גרדיות כמו גרזון, ציפל וכאלה, נשאר לך בעצם להזרח שחקנית אחת 2 מטר, ואז אתה מסתדר יחד עם איתה ואולי עם אלכס כהן. אתה יכול לגרד את הגובה הממוצע האירופי.
כן, ועדיין זה לא... תראה, הייתה קטיה לויצקי,
דניאל
דיאמנט,
אלישה קלארק.
אלישה קלארק, שזה באמת משהו שהוא באמת יוצא דופן. ועדיין הצעירות האלה הם לא שי דורון, בטח ובטח הם לא לירון כהן, שעוד פעם, אחת מה... יש overrated ויש underrated, היא אחת מה-underrated. שעשתה קריירה מדהימה שאנחנו בכלל לא התייחסנו אליה, שחקה ביורוליג, זה 8 שנים ברצף באירופה. כמו שאני אגיד לך עוד פעם, אחד הדברים הכי, שאני הכי זוכר בכדורסל בקריירה שלי, זה השנה עם סינדי בראון, שהצלחנו להגיע עם אליצור חולון, ל8 האחרונות ביורוליג לנשים, שהיום זה אפילו לא במחשבה, זה, כי לא נותנים לך להיכנס בכלל ליורוליג.
נכון.
ואנחנו עשינו, הגענו לשמונה האחרונות, שזה היה הישג שהוא לטעמי אחד הגדולים שלי בקריירה. באמת אחד הגדולים. היום זה בכלל לא ישראל, קבוצות מישראל בכלל לא מדברים איתם על זה. ואני מאוד מאוד מקווה שבאמת דם חדש וזה, אבל סקפטי גם על זה שפספסנו שנים טובות, שהיה לנו סייז יותר גדול.
חולון חוזרת לאירופה בעוד שבועיים, אתה נראה אותך במגרש? כצופה.
סביר להניח שכן. תראה, ליצור חולון יש לי איזשהו סנטימנט. לקבוצה. עשיתי שם קפיצות, קפיצת מדרגה, ואני מסכם בזה, כי יש לי גם מה להגיד, דברים לא טובים, אז
אני לא רוצה,
אני לא רוצה להיות בשלילי, אני רוצה לסיים בחיובי, אני מאחל בהצלחה, באמת, לליצור חולון, ובכלל, לכל הקבוצות בליגה, אני רוצה לראות ליגה טובה, ליגה איכותית, ליגה שאפשר לצפות בה וליהנות.
תודה רבה. איך היה? נהנית?
עבר מהר. עבר מהר.
תמיד עובר פה מהר.
נחזור שוב, וכל פעם אני אזכר בעוד סיפורים, כי יש הרבה סיפורים על הכדורסל.
ומהתוכנית הבאה גם נתחיל לנתח פה את מה שאנחנו רואים?
תראה. נתחיל לראות עוד פעם.
נתחיל לראות.
ועוד פעם, אני אומר לך, אני מקווה שבתוכנית הבאה, כבר מה שאמרתי לך, שהוא מתחיל לקרום אור וגידים, כבר נוכל לדבר עליו.
אז יהיה
בפרסום
ראשון פה.
בדיוק. אז תקבל את הזכות לפרסום ראשון.
ועכשיו זה
נקבל, נשתדל לעשות פה, וזה משהו שהוא באמת ברמה של כדורסל נשים, וברמה החברתית. וזה פחות התשוקה, זה יותר הרצון לעשות דרך הספורט אנשים טובים.
מעניין, נחכה לשמוע. אז תודה רבה, שתהיה לנו שנה טובה.
שנה טובה וגמר חתימה טובה. ונתראה עוד פעם בעוד שבועיים.
ונתראה פה בקרוב, כן, ממש לקראת פתיחת הליגה, מיד אחרי טורניר ווינר, פתיחת העונה, נראה כבר את הסגלים, ונתחיל לדבר על מה ש...
ונלך לראות, נתחיל ללכת לראות.
לגמרי, אם נחזיר אותך למגרשים ולטלוויזיה, כבר עשינו משהו.
כן.
בשמחות. ומזל טוב.
תודה, תודה. יאללה, נלך לחגוג.
ביי.
ביי.
נהניתם? האזינו לנו בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט, דיזר, יוטיוב ובאתר ספסל.co.il.